ראינו פעם שעברה את המוסלמי, נכון? אז נחזור בקצרה למוסלמי, נראה איך המלך דוחה אותו, ומשם בעזרת השם, מקווה שנספיק, ניכנס סוף סוף ניכנס ליהודי. אז בוא נראה, ראינו שהנקודה של האסלאם זה שהם מרחיקים את ההגשמה מהאלוה לגמרי. זאת אומרת, הקשר בין האלוהים לבין האדם לא קיים, לא נמצא, וראינו פעם שעברה לאיפה זה יכול להוביל ולאיפה זה יכול להגיע. אבל ככה זה עובד אצלהם. אין קשר של ספיגה, של קבלה בין האלוקים לבין האדם. ממילא זה לא עובד על היגיון, על איזה הבנה, על תיקון של מידות, אלא הכל עובר סביב הספר. יש להם איזה ספר מיוחד שמי שרואה אותו, אז הוא רואה, יש לו הוכחה ברורה שהמוחמד שלהם צדק. טוב, זה הסברנו פעם שעברה. עכשיו בוא נראה, במקום לחזור, בוא נתקדם הלאה לבב. אומר לו המלך למוסלמי, מי שרוצים להדריכו לקראת האמונה בדבר האלוקים, אתם רואות בבב, בסדר? ולאמת לו כי האלוה מדבר עם בשר ודם והוא מרחיק זאת, צריך להוכיח לו זאת בעובדות מפורסמות שאין לדחותן. וגם אז יקשה מאוד לאמת לו כי האלוה אמנם דיבר עם בשר ודם. אשר לפלא בספריכם, אשר בספריכם, כתוב בערבית, אין לו עז כמוני יודע להבחין בעצם היות הספר מופלא ומיוחד, וכאשר יקראו לפניי לא ידע להבדיל בינו ובין ספר אחר בלשון הערב. כלומר, אומר פה המלך דבר מאוד מעניין, כשרוצים להגיד למישהו שיש קשר בין האדם לבין אלוקים, זה דבר שהשכל לא מסוגל ולא רוצה לקבל אותו. זה לא הגיוני. למה זה לא הגיוני? אתם זוכרות מי אמר את הטענה הזאת? מזמן למדנו את זה. זה הפילוסוף, נכון? הפילוסוף אומר שההיגיון אומר שלא יכול להיות שהאלוה, שהוא כזה גדול וכזה עליון וכזה קדוש, לא יכול להיות שהוא מדבר וקשור עם בני אדם. האלוה הוא אינסופי, מעניין אותו דברים אינסופיים, והאדם הוא 120 שנה, זה סופי. איך יכול להיות שיש קשר בין האלוה לבין האדם? זה נגד ההיגיון. אז אתם האסלאם רוצים להגיד שאותו נביא נפגש, האלוה דיבר איתו, תקשר איתו, אמר לו מה צריך לעשות, אמר לו איזה מצוות לעשות, אמר לו מה השכר, אמר לו מה העונש, דיברנו פעם שעברה. אז זה מה שאתם רוצים לטעון, אין בעיה. השכל לא מסוגל לקבל דבר כזה שיש קשר בין אדם לבין אלוה. אז אם השכל לא מקבל את זה, אז מה עושים כשיש דברים שהשכל לא מסוגל לקבל אותם? מה עושים כשהשכל לא מוכן לקבל? אז אני קורא את זה שוב, בסדר? נקרא עוד פעם כדי להתחדד. מי שרוצים להדריכו לקראת האמונה בדבר האלוקים ולאמת לו כי האלוה מדבר עם בשר ודם, והוא, האדם ששומע את זה, מרחיק זאת. למה הוא מרחיק את זה? כי זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות. איך יכול להיות שאלוה מדבר עם בשר ודם? אתם ראיתם פעם אלוה שמדבר עם בשר ודם? ראיתם פעם?
לא.
לא ראיתם. אז אם מישהו יגיד לכם שהוא דיבר עם האלוה והוא ענה לו והוא הסביר לו והוא אמר לו חזרה, זה לא הגיוני הדבר כזה. זה לא רק כי לא ראיתי. זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות. שיש קשר בין אלוקים לבין האדם, זה נגד ההיגיון של הפילוסוף וגם של המלך. וממילא אומר המלך, אבל תראו, פותח פה פתח, אם אתה רוצה להגיד שיש קשר בין האלוה לבין האדם, אתה צריך להוכיח לו זאת בעובדות מפורסמות שאין לדחותן. זה לא הגיוני, אבל אם תביא הוכחה שאי אפשר לדחות אותה, לא שהם מספרים שקרה משהו למישהו איפשהו. זה לא נקרא הגיוני. זה לא נקרא הוכחה שאי אפשר לדחות. זה ברור שאפשר. אני גם יכול לספר שאתמול דיברתי עם אלוקים, והוא אמר לי כל מיני דברים, והוא אמר לי על המדרשה כל מיני דברים. אפשר לטפל בזה עם תרופות, נכון? זה מי שמדבר ככה, זה לא, לא שפוי, נכון? למה? כי אין דבר כזה. מה זאת אומרת אתה מדבר עם אלוקים? אבל אם נביא עובדות מפורסמות שאין לדחותן, וגם אז יקשה מאוד לאמת לו, כי האלוה אמנם דיבר עם בשר ודם. אם תביא הוכחה, בדוחק עצום, אני... טוב, נו, מה אני יכול להגיד? בסדר. זה לא הגיוני. אבל אם זה קרה, לא. אם קרה, לא מתווכחים. קרה. גם אז שזה נראה שזה קרה, אני אנסה להגיד, אולי זה רק נראה ככה, אולי זה לא באמת, אולי זה רק בכאילו. למה? כי זה נגד ההיגיון. אני לא מסוגל לחיות בצורה שאני צריך להאמין בדברים שאין לי שום גישה. והתחלה ושער, שזה יתיישב לי על השכל, יתיישב לי על הלב, זה לא יכול להיות. אבל אם תוכיח, נו, בסדר. ומה ההוכחה שלכם, האסלאם, לזה שהיה אלוה? אין לכם הוכחה, אתם רק מספרים סיפורים שאותו מוחמד היה בהרבית, והיה במכה, והיה בזה, והיה פה, והיה בשם. מי ראה את זה? אין לכם הוכחה. אז ממילא אתם סומכים על זה, בסדר, בהצלחה. אבל אני בתור בן אדם מבחוץ שלא מכיר את האסלאם, מנסה להתעניין, איך אני יכול להתחבר לאסלאם? אלא מה, אם אתם זוכרות, פעם שעברה ראינו שההוכחה הגדולה של האסלאם זה לא דברים בהיסטוריה. זה לא כי קרו דברים בהיסטוריה. למה? כי מבחינת האסלאם, אלוקים באמת לא מתגלה פה. אין קשר, הרי זה מובנה באסלאם, אין קשר בין האדם לבין אלוקים. האלוקים הוא מורחק לגמרי מהגשמה. אז לא יכול להיות שיש דבר כזה. אלא מה? מה לעשות שקרה? ומה מוכיח את זה? מה שמוכיח את זה, אומר פה הכוזר, אומר פה המוסלמי, זה שיש לנו ספר, נכון? הספר של המוסלמים, הקוראן, שמי שקורא אותו רואה, זה ספר פלא. מי שקורא אותו, מי שתקרא אותו, תראה, זה ספר פלא. בן אדם לא יכול לכתוב כזה ספר. אפילו לא פסוק אחד, ככה היה כתוב בפסקה הקודמת. אומר על זה המלך, אשר לפלא אשר בספריכם, אתם רוצים שאני אאמין לכם בגלל הספר שלכם. הוא כתוב בערבית, אין לו עז כמוני, לא עז הכוונה, אני לא יודע ערבית מדוברת, אין לו עז כמוני יודע להבחין בעצם להיות הספר מופלא ומיוחד. לא נראה כזה מיוחד. תקראו פעם קוראן, לא כזה מיוחד. אין שם איזה משהו שאתה אומר, וואו, זה יכולות על אנושיות. בכלל לא. שם בלגן בכל התנך, מחברים כל מיני סיפורים לכל מיני סיפורים. לא יודע מה הם אומרים שזה פלא. אז אין לו איזה כמון יודע להבחין בעצם להיות הספר מופלא ומיוחד. כאשר יקראו לפניי, לא ידע להבדיל בינו ובין ספר אחר בשון הרב. לא נראה לי משהו מיוחד. וממילא, מכיוון שזה לא מתקבל לי על הדעת, שיש קשר בין האדם לבין אלוקים, לא מתקבל על הדעת, הספר שהוא ההוכחה שלכם לכל מה שאתם רוצים להגיד, אני לא מבין ערבית, אז אני לא רואה פה מה הפלא, מקריאים לי, אני לא רואה מה הפלא פה, אז אני לא יכול ללכת אחרי אסלאם. מבחינתי, יכול להיות שאתם צודקים לעצמכם, אתם מאמינים בזה מצוין, בשבילי אני לא מסוגל להתחבר לזה. טוב, אולי תלמד ערבית מדוברת, ואז תראה שהספר הזה הוא פלא. נכון? זה מסתבר. אם בן אדם רוצה להשיג משהו, ויש בפניו איזה עיכוב, נו, בוא נתגבר על העיכוב. רואים שהמלך בא ואומר, אני לא מסוגל להתחבר לאסלאם, וגם אם זה דורש ממני ללמוד ערבית, מבחינתי אני עם האסלאם גמרתי. למה? הרי אם תלמד ערבית, אתה תראה, ככה הם מבטיחים לך. הרי הם לא עובדים על עצמם. כשהם קוראים ערבית, הם באמת אומרים, אם נקרא את הספר של הקוראן, אז באמת תראה שהוא משהו מיוחד. נו, אז למה אתה לא לומד? יש למישהי איזה רעיון? נכון, זה פלא. אז אני אגיד בקיצור מה שנראה לי, יכול להיות שיש לזה תירוצים אחרים. נראה פה שרבי יהודה לוי, ברור לו, המלך פה, ורבי יהודה לוי מאחורה, ברור לו שהקשר לאלוקים הוא לא יכול להיות קשר שרק בן אדם מאוד מקצועי, מאוד מאוד מיוחד, רק הוא יהיה מסוגל להיות מחובר לאלוקים. הקשר לאלוקים, הקשר בין האדם לאלוקים, לא יכול להיות שזה קשר שהוא בנוי רק למי שדובר ערבית מדוברת. לא יכול להיות. מה, אלוה רוצה להתגלות רק דרך שפה מסוימת? זה לא יכול להיות. נכון? אנחנו לא אמרנו שהתורה היא הוכחה לזה שיש אלוקים. לא אמרנו את זה. לא אמרנו שהתורה זה הוכחה לזה שיש אלוקים. האסלאם אומר, באמת, כל מה שאני אומר, מי אמר שזה נכון? תקרא את הקוראן, אתה תראה איזה פלא, וממילא תהיה לך הוכחה שיש קשר בין האדם לבין אלוקים, כי לבד בן אדם לא יכול לכתוב דבר כזה. אלא מה? זה ספר של החיבור בין האדם לבין אלוקים. לכן הספר הזה כזה מופלא. אנחנו לא אמרנו שהתורה, יש בה איזה גימטריות, לא יודע, כל מיני דברים מיוחדים שאתה, אם תקרא, תהיה באלם. וזה הוכחה לזה שיש קדוש ברוך הוא. לא אמרנו את זה. את צודקת שאם היהדות הייתה בנויה על הוכחה שהתורה זה ספר מדהים, אז היינו אומרים, טוב, אז התורה היא בעברית. אז מי שלא יודע עברית, אז איך הוא יכול לדעת שהתורה צודקת? נכון? לא אמרנו שהתורה זה הוכחה. אבל באסלאם הכל יושב על הספר. כי אין חיבור בין האדם לבין אלוקים. ממילא אתה לא יכול להבין תובנות של אלוקים. אתם זוכרות, כי אתה היית ונשארת חומרי, וכל המצוות זה רק כדי שתרגיש עבד. אז ממילא, איך נוצר חיבור בין אדם לבין אלוקים? לא יכול להיווצר. יש תקדים אחד, אותו נביא, מוחמד, יש לו ספר, הספר מראה חיבור בין אדם לבין אלוקים. אבל אם אני לא יודע ערבית, אז מה? מי שלא יודע ערבית, אז הוא לא אמור להיות ודאי בזה שיש חיבור בין אדם לבין אלוקים? הוא לא מקבל את זה. מה? זה מה שהוא אומר, מתרגמים לי, אבל בתרגום, אתם יודעות, יש הבדל גדול בין תרגום לבין מקור. נכון? מה ההבדל בין תרגום לבין מקור? מה? זה לא מדויק. נכון? המקור כותב מילים מיוחדות והטיות מיוחדות, שחוץ מההגדרה מילונית, מה כל מילה אומרת, הוא מצליח בתוך השפה שהוא כתב לתאר פה עוד כל מיני דברים מאחורי הקלעים, כל מיני הרגשות, כי כשאתה מחליף מילה למילה, לא תמיד אותה מילה באנגלית זה בדיוק בדיוק אותה מילה בעברית. זה לפעמים ליד, בערך, בכיוון. אז אם אתה לא קורא את המקור, אז זה לא אותו דבר. זה שונה. זה שונה, זה לא אותו דבר. זה לא אותם חוויות, זה לא אותו עומק. למרות שמילה מילה במילון זה אותו דבר. אבל את המילה אוהב, אני מניח שאפשר לתרגם בכמה מילים בכל שפה. מה הכוונה אוהב? אני אוהב שניצל. אז זה גם אוהב, נכון? ואני אוהב לרוץ, זה גם אוהב. ואני אוהב את עם ישראל, זה גם אוהב. זה כל אוהב פה זה משהו אחר לגמרי. אז אם מישהו יבחר מילה לא מדויקת, אז מי שיקרא את הספר המתורגם, זה לא בדיוק אותו דבר. נכון? לתרגם את התורה ליוונית, צמים על זה. בעשרה בטבת. למה? כי תרגום זה לא המקור, זה שונה מאוד מהמקור. טוב, אז בוא תלמד את השפה. לא. למה? ברור למלך, לא יכול להיות שאלוקים יתגלה באיזה שטיבל של אנשים מאוד מסוימים, בשפה מאוד מסוימת, בכיוון מאוד מסוים. אלוקים זה אלוקי כל העולם, כל האנשים, מה פתאום שהוא... יכול להיות דבר כזה, אבל לא יכול להיות שאין קשר בין האדם לבין אלוקים, והדלת היחידה להיכנס לאלוקים זה דרך נישה, שאם אתה לא דובר ערבית מדוברת, אתה לא תבין את אלוקים. זה לא יכול להיות. אלוקים לא מתחייב להתגלות לכל אחד בתוך הבטן שלו, בתוך הרגשות שלו. זה הוא לא התחייב. הוא מתגלה בעולם, וכולם יכולים לראות את זה. עוד שנייה נראה. אבל אם כל הקשר לאלוקים זה רק מי שדובר ערבית, את זה הוא לא מקבל. לא מקבל. למה? כי אלוקים רוצה להתגלות לכל האנשים, אז למה הוא מתגלה רק דרך שפה ערבית מדוברת? וגם כשיתרגמו לי, זה לא המקור, אז אתה לא רואה את המיוחדות של הספר. את זה רבי יהודה הלוי, או המלך, לא מקבל. זה הנחת עבודה, הוא לא מקבל. אני מתקדם עוד טיפה לזין. רבים, אומר לו המוסלמי, רבים המופתים שהראו, שהוראו על ידי נביאינו, אולם לא מהם אנו מביאים ראיה על החובה לקבל תורתו. כלומר, יש לנו הרבה הרבה ניסים. נכון, הוא אף באוויר, לפחות ככה הם מספרים. הוא אף באוויר, עם הסוס שלו, ובהר הבית, ואף, ואף, וזה, יש כל מיני סיפורי אגדות, אבל אומר המוסלמי בכנות, לא מהפירוטכניקה, מהניסים, אנחנו מוכיחים את האסלאם. למה? מאיפה הם מוכיחים את האסלאם? מוכיחים את האסלאם רק מהספר. זה ההוכחה היחידה. למה? זה לא סתם, יש פה משהו עמוק. אומרים האסלאם, אין קשר, אנחנו לא מגשימים את האלוה, אין קשר בין האלוה לבין העולם. אז אם אין קשר, אז למה שיהיה ניסים? הנס סותר במובן מסוים את כל מה שהאסלאם רוצה להגיד. הנס אומר שאלוקים מתגלה פה בתוך הטבע. הם רוצים להגיד שאין דבר כזה. אז לכן הם לא הופכים את הנס לאיזה הוכחה גדולה, כי הנס הוא קושייה גדולה להם. אומר לו הכוזרי, אבל אין הנפש נוטה להודות, כי יש לה אלוה התחברות עם בשר ודם, כי אם בראותה מופת, אני קורא את זה שוב, אין הנפש נוטה להודות, יש לי סלידה פנימית, מחסום פנימי נפשי לקבל את זה, שיש חיבור בין האלוה האין סופי הטהור הקדוש לבין האדם הסופי הזמני הקטן. לא יכול להיות שייווצר קשר ביניהם. א', כי לא ראיתי את זה ולא שמעתי על זה באלפי שנים האחרונות, וא' וב', זה לא הגיוני, הנפש לא מקבלת את זה. אלא אם כן, כי אם בראותה מופת, נכון, פלא, אשר בו יהפך עצם אחד לעצם אחר. יש שינוי בטבע. טוב, שינוי בטבע זה לא בכוחות האדם לייצר. מופת שהכל רואים, כי כמוהו לא יוכל לעשות, כי אם מי שברא את כל הדברים יש מאין. זאת אומרת, אם נראה איזה נס כזה, שזה לא קסם, נכון? יש קוסמים שמעלימים בניינים. בניין חזר, אז כנראה שהבניין לא נעלם, נכון? זה משחקים של אור וחושך ופירוטכניקה וזוויות של צילום וכל מיני דברים בסגנון הזה. נכון? אין דבר כזה להעלים בניין. אבל אם אנחנו נראה בעיניים שיש חומר שמשתנה לחומר אחר, וזה לא התופעה כימית ביולוגית מוסברת, אלא יש פה יש מאין, אם נראה דבר כזה, לא בן אדם אחד אלא מופת שהכל רואים, כי כמוהו לא יוכל לעשות, כי אם מי שברא את כל הדברים יש מאין, גם זה לא מספיק, ואף גם זאת מופת אשר נעשה להמונים רבים שראו עין בעין, לא יסופר להם מפי מי שראה בחלום או שבא אליהם בקבלת איש מפי איש. אז תנאי נוסף לזה שאני אקבל שיש קשר בין האדם לבין האלוה, זה לא רק שתהיה הוכחה, אלא הוכחה שכולם ראו אותה. לא בן אדם בחלום או איזה קליקה סגורה שבא ומספר ציפורים. כולם ראו את זה. אם זה כולם ראו אותו, אז מה אני יכול להגיד? ותנאי שלישי, בתנאי נוסף, כי יחקר מופת זה ויבחן בחינה אחרי בחינה לבל, ייפול ספק בלב אדם, פן יש בזה זה תעתוע דמיון או מעשה כשפים. נכון? זה ברור שכל קוסם שעושה קסם, תגיד לו, חכה שנייה, תן שנבדוק. בוא שנייה ניכנס מאחורה, נראה אם אין שם בניין. אל תראה לי אתה. תן לי בעצמי לבדוק אם באמת יש בן אדם שפתאום מרחף באוויר. תן לי שנייה להקיף אותו מכל הכיוונים, להזיז את הידיים, לא איפה שאתה מזיז, איפה שבאמת צריך להזיז. כולם יודעים שזה הכל תעתוע עיניים. אז אם יש את שלושת התנאים, שינוי, חומר, לא אנושי, להמון, ובדקנו את זה מכל הכיוונים וראינו, אי אפשר להגיד שזה דמיון, אי אפשר להגיד שזה מעשה כשפים, רק אז תקבל הנפש ובקושי, אילצת אותה, הבאת לה הוכחה, אז טוב, נו, מה אני אעשה? יש הוכחה, נגמר, מה נעשה? כשיש הוכחה, אין ויכוחים. רק אז תקבל הנפש ובקושי את הדבר הגדול הזה. רצוני לומר, כי בורא העולם הזה והעולם הבא והמלאכים עושה השמיים והמאורות יתחבר עם החומר האחור הזה. רצוני לומר האדם וידבר עמו וימלא משאלותיו ובקשותיו. אז עד שלא תוכיח לי בצורה כזאת רצינית, מקצועית, שינוי של חומר, להמון, ובדיקה, עד שלא שלושת הדברים האלה נמצאים, אני לא מסוגל לקבל את זה, הנפש שלי דוחה את זה, שיש חיבור בין האדם לבין האלוה. אז אל תספר לי סיפורים שהספר שלכם, הספר שלכם זה לא הוכחה לכלום. זה לא הוכחה לכלום. עכשיו תראו מה אומר המוסלמים. אני בטט, בסדר? בסדר? אתם איתי? בנו. טט. אמר חכם המוסלמי, ועלו ספרנו הקדוש, תקשיבו טוב מה הוא אומר, מלא סיפורים על משה רבינו עליו השלום ועל בני ישראל, סיפורים אשר אין להטיל ספק באמיתתם. כל אשר עשה אלוה בפרעו, וקרא את הים, והעביר בו בשלום את אשר רצה בהם, וטיבע את אשר קצף עליהם, ואשר הוריד אחרי כן לישראל את המן ואת הסלב 40 שנה, ואשר דיבר עם משה בהר סיני, הוא לא אכל 40 יום, לא שתה 40 יום, לא ישן 40 יום, זה משהו אנושי. ואשר העמיד את השמש ליהושע, ועזרו במלחמתו בגיבורים, וכן כל שערה לפני כן, המבול ומהפכת סדום והמורה, האם כל אלה מפורסמים, האין כל אלה מפורסמים עד בלתי ישאיר מקום לספק? פן יש בזה תחבולה או תעתוע דמיון? כלומר, מה אומר המוסלמי? הוא אומר פה משהו מאוד מוזר. מה מוזר? הוא בעצם אומר, תקרא את התורה, אתה תראה שם מלא ניסים. כולם ראו את זה. כל הגויים ראו שאת קריעת ים סוף, כי כל הכוסות בעולם המים נפתחו לשתיים, וכל האגמים המים נפתחו לשתיים. אז כולם ראו בעיניים שברגע שעם ישראל עובר את הים, הקדוש ברוך הוא פותח להם את הים לשתיים. כולם ראו. כולם ראו וירד השם על הר סיני, אז לא יחרץ כלב לשונו. כולם ראו את זה. זה היה פה בעולם, כולם ראו, כולם שמו לב, כל המכות במצרים, מצרים ראו את זה, זה כתוב בתורה. עוד נראה בהמשך הספר. המצרים, אנחנו לא יכולים, אולי המצאנו שהיה 10 מכות. אם המצאנו שהיה 10 מכות, מסתבר שהמצרים היו פותחים במחאה חריפה וכותבים ספר התגוננות. לא היה מכות ולא היה כלום, וסתם ממציאים והם סתם נפלו עלינו, בכלל לא עשינו להם כלום. לא מצאנו היסטורית שיש דבר כזה. סימן שהתורה זה הוכחה גמורה לזה שיש חיבור בין האדם לבין האלוה. טוב. זה מוכיח משהו על האסלאם? מה אתם אומרות? לכאורה זה מוכיח את היהדות, נכון? יש פה הוכחה רצינית ליהדות. אבל מי אומר את ההוכחה הזאת? המוסלמי. זה הוכחה טובה, לא? מה אתם אומרות? הוכחה טובה או לא? הוכחה טובה לעם ישראל, נכון? אז אני באמת לא מבין מה המוסלמי חשב לעצמו שהוא מוכיח את היהדות ומל רוצה להוכיח את עצמו? פלא, נכון? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכולנו בו. נגמר השיח ביניהם, נכון? יש פה קו ואז יש את יהוד. ובאמת, הכוזרי מפסיק את השיחה, המלך מפסיק את השיחה, אני ממשיך ליהוד, רואה אני, כן?
זה לא מוכיח דבר זה
עשר
שהם טועים?
אני לא יודע אם הם טועים, אבל אין הוכחה. בוא נגיד ככה, מי אמר שיש קשר בין האדם לבין האלוה? הרי הפילוסוף יגיד, אין דבר כזה, זה הזיה, זה לא היה ולא נברא. זה המצאה. אבל מה לעשות, שעם ישראל מוכיח, יש קשר בין האדם לבין האלוה. זה קרה. עובדה. אז אתה יכול להגיד שזה לא הגיוני, אבל זה קרה. טוב. לאיפה זה התפתח אחר כך? אני לא יודע. אני רק יודע שבעם ישראל זה הופיע. האם האסלאם ממשיך את עם ישראל? לא יודע. זה כבר אין הוכחה. האם הנצרות ממשיכה את עם ישראל? לא יודע. גם לזה אין הוכחה. האם עם ישראל ממשיך את עם ישראל? תכף נראה. זה קשה קצת להגיד. אבל תכף ננסה לראות. אבל שמנו פה על השולחן, קשה להתעלם מזה, שהיה בזמן מסוים בהיסטוריה לפחות, חיבור מוחלט בין האדם לבין עם ישראל. זה ברור. האם מתישהו הקשר הזה בין עם ישראל לאלוה נגמר, ומי שמחליף אותו זה האסלאם? לא יודע, לזה נוכחה. כלומר, גם האסלאם, מאיפה הם מוכיחים את זה שיש קשר בין האדם לבין האלוה? מאיפה הם מוכיחים את זה? מישראל. אבל זה מאוד מעניין שרבי יהודה הלוי בנה את הספר, שאת ההוכחה הכי חשובה בספר, מי מלמד אותנו את ההוכחה הזאת? המוסלמי. תעברו על כל הספר, ההוכחה הזאת לא חוזרת על עצמה. ביהודי אין הוכחה כזאת. וזה דבר מאוד מעניין ודורש הרבה התבוננות. למה? כי נראה פה בספר שההוכחות השכליות, ההוכחות הנסיבתיות, הן הוכחות נחמדות, אבל רבי יהודה הלוי לא רוצה לבנות האמונה על גבי הוכחות שכליות. כי אם הספר כל עניינו זה להוכיח שיש קשר בין האדם לבין האלוה, אז מי שהיה צריך להגיד את זה זה לא המוסלמי. מי צריך להגיד את זה? ישראל צריך להגיד את זה. היהודי צריך להגיד, החבר צריך להגיד את זה. אז למה המוסלמי צריך להגיד את זה? נראה פה מאוד צועק בספר, שהספר הזה זה לא ספר של הוכחות. ואם נשים לב טוב, זה די מדוקדק פה. למה? כי מה כתוב פה? הנפש לא נוטה לקבל את זה שיש חיבור בין האדם לבין האלוה. ואם בכל זאת אתה תוכיח, אז איך היה כתוב בסוף ח', רק אז תקבל הנפש בקושי. אתה מוכיח למישהו משהו בכוח, אז אין לו מה להגיד, אבל הוא לא אף על זה, נכון? הוא גם לא סגור על זה 100%, בסדר, השכל הוכיח שזה ככה, אבל אני לא שלם עם זה, לא כיף לי עם זה, אני לא זורם עם זה, אני לא מחובר לזה. אני אישית חושב אחרת, הלב שלי צועק הפוך. אבל מה לעשות, קשרת לי עם השכל, קשרת אותי, אין לי מה להגיד, אז בסדר, אז אני אגיד מה שצריך. אבל זה לא הדבר הכי גדול שיש בעולם. אנחנו עוד נדבר על זה בהרחבה בהמשך הספר, אבל פה זה מאוד מאוד בולט. אז יוצא בעצם, אם אני מסכם, נכון, אבל ראינו שהשכל, אז בואו נסכם. לאור השאלה שלך בואו נסכם גם את הפילוסוף. אז מה ראינו מתחילת הספר? לקראת הכניסה, זה השער להשם, אנחנו נכנסים ליהודי עוד שנייה. מה ראינו עד עכשיו? ראינו מלך שיש לו חלום, הוא רוצה להיות מחובר לאלוקים, הוא רוצה את החיבור בין האדם לבין אלוקים. למרות שזה לא הגיוני, אבל הוא רוצה את החיבור הזה. הוא לא מצליח לבד לממש אותו. אז מה הוא עושה? הוא הולך לפילוסוף, לנוצרי ולמוסלמי. מה קרה לו בפילוסוף? בפילוסוף הוא הבין שהשכל לא מצליח להכיל את החלום. השכל גדול, החלום גדול מדי בשביל השכל. לכן השכל יקטין את החלום ויוריד אותו לרמה שלנו. ויצחק על החולם ויגיד לו שהוא ילד קטן, וכל הכבוד שאתה מאוד חכם, שאתה מאוד חולם, אבל השכל זה אבי אבות המבחן. שאמור להחליט בחיים מה יש ומה אין. השכל לא מסוגל לקבל את זה שהיה יציאת מצרים. השכל לא מסוגל לקבל את זה שיש קשר בין האדם לבין האלוה. הוא לא מסוגל לקבל את זה. אז מה יגיד השכל? אני לא יודע, קריאת ים סוף זה לא היה בדיוק קריאת ים סוף, זה היה גאות ושפל, ויציאת מצרים זה סתם המצאה, מי אמר שזה בכלל נכון, אולי זה סתם איזה פולקלור עתיק, ויש לזה כמה ראיות מכל מיני כתבים עתיקים, אני לא יודע מאיפה, הוא ינסה למסמס כמו שהוא יודע לעשות. כל דבר שהשכל לא מבין, השכל ימחק. ולכן בא המלך ואומר, השכל זה הפתרון הראשוני שאני רוצה לתת לעצמי, אבל זה פתרון הכי גרוע. למה? כי הוא לא נותן לי להישאר עם החלום. אם אני הולך עם השכל, או שכל או חלום. כי השכל רואה את החלום, מתגלגל מצחוק, ואומר למלך, תגיד, אתה ילד? אתה רוצה לבנות את החיים שלך על חלום? מאיפה הגעת? טוב, דיברנו על זה ברחבה. אז השכל הרגיל, זה לא המקום שבו נמצא פתרון לחלום, אלא זה מקום שבו נמצא מחק לחלום שלי. זה השכל. הלך המלך ואמר, טוב, אם אין, התשובה היא לא בשכל, כי השכל זה עשירון עליון שבסוף נשאר מנותק מהחלום. אז בוא נלך להמון, ככה התנסח רבי יהודה לוי, בוא נלך להמון, שזה הנצרות והאסלאם, שם בטוח נראה איך מייצרים חיבור בין האדם לבין האלוה. הלכנו לנצרות, ראינו בהרחבה, לא נחזור עכשיו על הכל, שהנצרות מדברת על זה שיש חיבור בין האדם לבין האלוה, בזה שהאלוה ירד פה לעולם, הוא האב, הוא הבן, הוא רוח הקודש, הוא המשיח, יש פה חיבור חי בין האדם לבין אלוהים. אבל כשבודקים את זה לעומק רואים שהנצרות רק מדברת על זה שיש קשר בין האדם לבין האלוה. אבל לא אצל הגדולים שלהם שמתנזרים, ולא אצל ההמון נוצר חיבור בין האדם לבין אלוקים, רק מדברים על זה. אבל בחיים יש נתק, יש או שאתה אלוה מנותק, לא חי, או שאתה חי ואז אין לך אלוהים. אתה רק יודע לבוא ולהתנצל אצל הקומר ביום ראשון, להתוודות. זהו. אז הנצרות בעצם מדברת על חיבור, אבל במבחן תוצאה יש נתק. אין קשר בין איפה שהחיים נמצאים לבין איפה שהאלוה נמצא. אז גם הנצרות לא נותנת מענה לחלום, כי החלום אומר שיש חיבור. עברנו לאסלאם. האסלאם מדברים על זה שיש חיבור. מה החיבור? החיבור הוא מסוג שאני עומד מול משהו ענק, 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 שאני מסוגל לתפוס את הגודל שלו. אני מסוגל לעמוד מול הגודל שלו. וראינו שגם באסלאם זה לא עובד. כי באמת האדם היה ונשאר חומרי. גם בגן עדן, דיברנו פעם שעברה, הוא גם יישאר חומרי. כל התאוות שאסור לו פה בעולם, הוא יקבל אותם בגן עדן. יוצא בעצם שהאדם הוא חומרי והאלוה הוא אלוקי. לא נוצר חיבור ביניהם. אז המלך בשוקת שבורה. כי הוא ניסה את כל הדברים הרציניים שיש בעולם. את השכל. התברר לו שהשכל לא מקרב אותו לפתרון, מרחיק אותו. הוא הלך לאסלאם ולנצרות, הוא רואה שהם מדברים דברים מאוד גדולים. מבחן התוצאה, אין חיבור בין האדם לבין האלוה. אבל באסלאם פתאום נפתח לו פה איזה פתח, הוא פתאום רואה מי העם היחיד בעולם שאצלו היה חיבור. לא שזה הוכחה, שאצלו היה פעם חיבור בין האדם לבין האלוה, זה עם ישראל. כולם מדברים על זה, מנסים להגיד שיש להם את זה, אבל הם רק מדברים, אין להם את זה. לא לפילוסוף, הוא בז לזה, הוא אומר אין דבר כזה, אלוה בכלל, שקשור אלינו, זה לא הגיוני. בין לנצרות שמדברת גבוהה גבוהה, אבל הכל אצלה רקוב ומנותק, אין קשר בין מה שהם אומרים למה שהם חיים, ובין באסלאם, זה קשר של משהו מאוד גבוה שהופך אותי אבל להיות אכזרי, מה שדיברנו פעם שעברה. תכלס, אף אחד בעולם לא חי חיבור בין האדם לבין האלוה. היחיד שלא מדבר על זה, אבל יש טביעות אצבעות שפעם הוא חי את זה, זה אומה ישראלית. טוב, אז זה הוכחה? לא יודע, אבל יש למלך פה קריאת כיוון. ועכשיו נקרא את יהוד. של עם ישראל? אני חושב כי באמת כל התביעה, כל הצמאון של האדם לאלוקים, זה כי עם ישראל אז הציב בעולם נורמה שיכול להיות חיבור בין האדם לבין אלוקים. אז גם אצל האסלאם, גם אצל הנצרות בלב, יש לאדם, כל בן אדם בעולם, יש לו צמאון לאלוקים. גם היום. היום קשה לראות את זה, אבל עד לפני 200 שנה, כל העולם היה דתי, או עבודה זרה, או דתי. לא היה בן אדם חילוני, לא היה דבר כזה. רוב האנשים היו או נוצרים מוסלמים, או לפני זה עובדי עבודה זרה. למה? כי לחפש את אלוקים, חלום כזה כמו של המלך, זה דבר מובנה באישיות. כמו שאתה רעב לאכול. למה? ככה זה צורך קיומי שקיים בתוך הלב, אצל בן אדם בריא. ככה גם חיפוש אחרי אלוקים זה דבר טבעי שקיים בלב של כל בן אדם. עם ישראל הראה שאפשר לפתח את הקשר הזה בין האדם לבין אלוקים. עם ישראל זה המקור. ואחר כך הנצרות בכיוון שלה, האסלאם בכיוון שלה, ניסו לקחת את הקשר הזה ולבנות אותו לא דרך עם ישראל, אלא דרך הנצרות בצורה מסוימת, או דרך האסלאם בצורה מסוימת. וזה נותן מענה מאוד מאוד חזק לאיפה שאנשים נמצאים. אם בן אדם לא מוכן להימחק מול אללה, אז הנצרות נותנת לו מענה מאוד מאוד חזק, כי היא בעצם יוצרת איזה סוג של חיבור בין האדם לבין אלוקים, כל מה שדיברנו לא נחזור עכשיו. אבל בן אדם אחר שדווקא רוצה להרגיש שהוא עומד מול אללה ענק, הוא מחפש גודל, אז הוא ילך לאסלאם. אז זה סוג של פתרונות, אבל מי ימציא בכלל שזה אפשרי? מי יצר תו ואמינה שאפשר ליצור חיבור בין אדם לבין אלוקים? הרי זה דבר הזוי להגיד שיש דבר כזה. עם ישראל הכתיב קצב והראה, יש דבר כזה. אם יש דבר כזה, אז עכשיו כל אחד לקח את זה לכיוון שלו, לאסלאם לאסלאם, הנצרות לנצרות, המזרח למזרח, כל אחד לקח את זה לכיוון אחר, כי עם ישראל הראה, יכול להיווצר קשר בין האדם לבין האלוה. וכל דת כזאת באה ואומרת, בסדר, עם ישראל זה מפעם, תכף נראה שהם קצת צודקים, היום עם ישראל כבר זה בלי, איפה עם ישראל נמצא? לא היום, עד לפני 200 שנה. וממילא באות הדתות ואומרות במשך 2000 שנה, אנחנו העם הנבחר. נצרות, אסלאם, למה? בוא נקרא שנייה את יוד ונסביר את זה קצת, בסדר? אני...
בסדר זה?
כן.
כאילו גם היהדות פה, זאת אומרת שרק מישהו יהודי יכול לצאת בגישה ומיוחד את זה למה יהודי. כמו שהאסלאם אומרים שרק מישהו
יהודי ערבית. וממילא זה שאלה מצוינת. נכון, שאלה מצוינת. למה בעם ישראל ככה זה עובד? זאת שאלה מאוד מצוינת, נראה אם נספיק היום, אולי תכף נדבר עליה. יש פה כמה וכמה פסקאות שמנסות להסביר למה זה עובד, הקשר לאלוקים עובד בצורה כזאת שזה קודם עם ישראל ומתוך עם ישראל גם הגויים. אצל האסלאם זה לא ככה, זה או שאתה אסלאם או ששוחטים אותך. אין שהאסלאם יקרין לאנשים שונים. כולם צריכים להיות אסלאם, אצלנו הפוך. כולנו צריכים להיות יהודים. ומה עם הגויים? שישארו גויים. בסדר, יש כמה חריגים שרוצים להתגייר, בסדר, מצוין, בהצלחה. אבל אנחנו לא רוצים לשנות את העולם שכולם יהיו יהודים, מה פתאום? את זה אין באסלאם. אין השפעה מאיתנו על שאר האומות. טוב, זה עוד נדבר על זה. זו שאלה טובה. עוד מעט, לא יודעים היום, אבל עוד נדבר על זה. בפסקה יהוד כתוב ככה, רואה אני כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים. למה הוא מגיע למסקנה כזאת? שהם שארית בני ישראל. איזה ביטוי מוזר. היהודים הם שארית בני ישראל. מה זה הביטוי הזה? תכף ננסה להקשיב לו. רואה אני כי הם ההוכחה לדבר, כי אכן יש לאלוה תורה בארץ. כלומר, אומר המלך, לאיפה שאני לא הולך, טוב, הפילוסוף, עזבו אותו. הוא בכלל אומר שאין לי חלום, אין לי מה לדבר איתו. אבל לאיזה דת שאני לא הולך בסופו של דבר, על מה היא יושבת? בנצרות זה יושב מההתחלה. אם אתם זוכרות, דיברנו על זה. רבי לוי, כל הנצרות קמה בגלל שהיא ניסתה לחכות את עם ישראל בצורה מעוותת. טוב, אז עם ישראל זה המקור של הנצרות. בפסקה הקודמת ראינו שגם האסלאם, מי אמר בכלל שיש חיבור בין האדם לבין האלוה? מי הכתיב את הקצב הזה? עם ישראל. אז לאיזה דת שלא נלך, המקור של הכל, מי הוכיח שאפשר בכלל לחבר את האדם לאלוה? המקור שברור שהוא חי את זה פה בעולם, זה עם ישראל. אז אומר המלך, אני קורא את זה שוב, יש פה הרבה רשמים פה במילים. רואה אני כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים. יש פה איזו התנצלות כזאת, נכון? אתם זוכרות אחרי שהוא גמר עם הנוצרי, עם הפילוסוף, תסתכלו שנייה בעמוד ה' ישר אחרי הקו, כתוב שם, אחרי כן אמר הכוזרי בליבו, ישאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתי הדתות האלה נמצא בלא ספק המעשה רצוי. למה? כי רוב העולם הוא נוצרי ומוסלמי. אשר ליהודים, אולי תבדוק גם את היהדות, די לי במה שנראה לאין כל, מהיותם נתונים בשפל, מעוטי מספר, בסנויים על הכל. זאת אומרת, יהדות, עזוב, אין לי מה לחפש שם. ברור לי שהתשובה למה שאני מחפש לא... תגיע דרך הדלת של היהדות. למה? מבחן התוצאה, תראה איפה הם נמצאים. עם שפל, בזוי, כולם רוטפים אותם, כולם עושים להם מסעות צלב, עלילות דם, הורגים אותם, כולם שונאים אותם, כולם חושבים שהם ממציאים, כולם חושבים שהם עופים את המצות שלהם עם הדם של הילדים שלהם. מה יש לי לחפש אצל העם המשונה והעלוב הזה? מבחן התוצאה מראה, אלוקים לא נמצא שם. כי אם הוא נמצא שם, אז זה לא יכול להיות. אלוקים כזה גדול, בעם כזה שפל, אין סיכוי. ממילא, אמר המלך, אין לי מה לחפש ביהדות. אין לי מה לחפש שם. למה? כי אם היהדות זה הקשר בין האדם לבין אלוקים, איך זה נראה כזה שפל? בטוח זה לא שם. מי שחזק ומצליח וזורם, הנצרות, האסלאם, ברור לי ששם תהיה תשובה. אבל הוא הלך לנצרות ולאסלאם, והוא גילה לתדמתו שהם מדברים גבוהה גבוהה, מבחן התוצאה, בן אדם כמו המלך, שרוצה בפועל לחיות את המעשה הרצוי, רוצה לחיות חיבור בין האדם לבין אלוקים, אף אחד לא נותן לו תשובה לזה. זה או תתנתק, תהיה נזיר, או תפקיר את עצמך, תהיה מושחת, כמו בנצרות, או שתתגבר, תרגיש את השייך למשהו גדול, ובגן עדן תחזור להיות מושחת. אבל איפה יש חיבור בין האדם לבין אלוקים? אין. א', ב', המקור לכל החיבור בין האדם לבין אלוקים, גם בנצרות, גם באסלאם, מאיפה זה הגיע? זה הכל מהיהודים. ועכשיו בוא נקרא את זה שוב. רואה אני, כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים. המושג יהודים, פירוש שלי, נראה לי פה בהקשר של הדברים. מה זה יהודים? העם השפל והמסכן והעלוב והלא חכם והמאוד לא מתקדם, שמאוד לא מזמין אף אחד להיכנס אליו, זה העם היהודי. אין לי ברירה אלא ללכת ליהודים. אני לא רוצה להתקרב אליהם. הם נראים לי ההפך ממה שאני מחפש, אבל רואה אני כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים. למה אני רוצה לשאול אותם? עכשיו בוא נקרא את ההמשך ונראה שזה יותר מובן. שהם שארית בני ישראל. מה זה בני ישראל? בני ישראל זה אלה שיצאו ממצרים. זה אלה מהתורה של המוסלמים. זה אלה שהיה להם חיבור נגלה, ראו בעיניים חיבור בין האדם לבין אלוקים. יש להם תורה, יש להם, היה מכות, היה קריאת ים סוף, היה שמש בגבעון דום, היה בית מקדש, היה ענן. יש בעולם עם שהוא שארית של מה שקרה פעם והיה מדהים. אז היהודים זה אלה שהיום, הם שארית ממה שהיה פעם. וממילא בעצם אומר המלך, אין לי ברירה לחפש, אלא לחפש את התשובה בפח. כי אם אני אלך ליהודים, אני אקשיב למה שהם אומרים, אין לי מה לחפש שם. זה הכי עלוב שיש. אבל אם אני אכנס אליהם ואני אנסה קצת לברור, ולהיכנס פנימה ולחפש, אולי דרכם אני אצליח להתחקות, לא מה קורה איתם, אין פח. אבל מה קרה? הרי הם השארית של עם מדהים, שהעם ההוא, בני ישראל, כן היה אצלו קשר מוחלט בין האדם לבין אלוקים. אז אין לי ברירה, כי אם להיכנס לתוך המקום שלא בא לי להיכנס אליו, הוא לא מזמין אותי להיכנס אליו, זה לא עושה לי חשק, אבל אין לי ברירה. אני חייב ללכת ליהודי, אני לא רוצה, אנחנו נראה אחר כך ב... כבר עוד פסקה 2, שהמלך לא רגוע בכלל שהוא הולך ליהודים. היהודים זה לא בגלל שהוא אומר וואו איזה עם מדהים. הדבר האחרון ברשימה ואחרי האחרון, הוא לא ברשימה בכלל, שהוא רוצה ללכת אליו זה ליהודים. מי? נכון, נכון, היה נראה שם, נכון, מסכים, היה נראה שפל, אבל הוא היה שפל, נכון, מסכים, אבל אברהם, יצחק ויעקב זה לא כל כך שפל, השבטים לא כל כך שפל, ואז ה-210 שנה זה שפל, נכון, נכון? אבל אחר כך, אחרי שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, ובחר אותו, אותם להיות לא לעם, זה פסקה י' נראה פעם באה, אז אחרי שזה קרה, אז כבר אי אפשר להגיד שזה עם שפל, הקדוש ברוך הוא אז בחר בעם ישראל להיות לו לעם, מדהים. אז יוצא פה בעצם שהמלך, כשהמלך בא לחבר, הוא מאוד חששן. הוא מאוד לא אף על זה. הוא מאוד לא אומר, יאללה בוא תסביר לי. הוא מנסה להיכנס למקום שמה זה לא בא לו להיכנס, אבל אין ברירה. הפתח היחיד, השער להשם היחיד, זה דרך המקום העלוב שקוראים לו היהודים, שהם שארית של מציאות מדהימה שקראו לה בני ישראל. מי שמכירה, יש ספר שקוראים לו קפקא, סיפורים של קפקא. שמעתם על זה פעם? אז יש שם סיפור כזה מאוד מאוד מזכיר את זה. טוב, לא מכירות, לא מכירות. אז שלח לקרוא לאחד החכמים היהודים וישאלהו לאמונתו. הוא מנסה, בוא ניתן צ'אנס. נתחיל, בסדר, יש לנו כמה דקות, נתחיל. אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב. אשר הוציא את בני ישראל באותות ומופתים ממצרים. לא, וחלקלם במדבר, והנחילם את ארץ כנען, אחרי אשר העבירם את הירדן, את הים ואת הירדן, ומופתים רבים. אתם כבר שמות לב, זה לא לפי הסדר כל כך, נכון? יש פה קפיצות באמצע. ואשר שלח אליהם את משה, זה היה לפני קריאת ים סוף וגם לפני הירדן, בתורתו, ואחריו אלפי נביאים שכולם קראו אל תורתו, ביעדם שכר טוב לכל שומרה, ועונש לכל עובר עליה. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת והדברים ארוכים. זהו. עד כאן היהדות. טוב. משהו פה לא בסדר, לא תקין? מי שנראה לה שמשהו פה לא בסדר? לא, לא, זה יהודי. עכשיו זה יהודי. החבר זה יהודי כבר. עברנו, נכנסנו פנימה. היהודי אומר לו, מה זה עם ישראל? במה אתה מאמין? וישאלו למנתו. מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב. אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים. זאת אומרת, סדר היסטורי. ודאג לנו במן, והעביר אותנו לארץ כנען, והיה ניסים של קריאת ים סוף, ומשה רבינו, ושכר ועונש. זהו, יהדות. מזכיר קצת, נכון, אבל הוא לא כותב שזה הוכחה. הוא לא אומר, בגלל שזה מה שקרה, לכן אנחנו מאמינים באלוקים. אלא, אתה שואל במה אני מאמין? אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב. למה? לא כתבתי לך למה. שואל אותי מה אני מאמין? בזה אני מאמין. אני מאמין בזה שאותו אלוה הוציא אותנו מצרים, ואותו אלוה דאג לנו, ואותו אלוה פתח לנו את הים, ואותו אלוה שלח לנו תורה, ויש שכר ועונש, בזה אני מאמין. למה אני מאמין בזה? הוא לא כותב. המוסלמי הסביר, למה אני מאמין? כי אף אחד לא יכול להתכחש לזה שזה קרה. היהודי לא אומר למה הוא מאמין, הוא רק אומר במה הוא מאמין. ועכשיו תראו מה קורה פה בפסקה י"ב, העניינים פה יוצאים משליטה קצת. אמר הכוזרי, המלך מגיב, לא לחינם החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים. ידעתי, אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. מדעתי כי שלשלת הקבלה אצלם נתקע. קבלה מאיפה? מבני ישראל. נכון, לפני שנייה דיברנו עליהם. שארית של בני ישראל. פעם היה קשר בין האדם לבין האלוה, אבל משהו רע קרה לעם הזה, וממילא השלשלת של הקבלה, משהו נדפק אצלהם בראש, בשרשרת של הקבלה. למה? נתקע מכבר, ודעתם נתמעתה, אתם חסרי שכל, כי דלותם לא הניחה להם מידה טובה. אין לכם לא שכל ולא מידות, אתם... לא רציתי לדבר איתכם. מה כל כך הדליק את המלך? מה כל כך רע בפסקה י' שהמלך יוצא מדעתו? אתם שומעים את הצעקות של המלך פה במשפט הזה? נכון? זה להגיד לו בפנים ליהודי, בלי להתבלבל, נפלט לו. במקום להגיד לו, אולי תסביר לי קצת, הוא מדבר עם עצמו מול היהודי. לא לחינם החלטתי לא לדבר איתכם, היהודים, מדעתי שכי אתם גמורים, אין לי מתדבר. מה כל כך מעצבן את המלך? יכול להיות. אז בוא תתווך. בוא תסביר, בוא תתווך. בוא תשאל אותו, בוא תחבר גם אותי, אני לא נמצא שם. את אומרת דברים נכונים, בוא ננסה שנייה אחת לקרוא עוד טיפה. וכי לא היה לך לומר, לאמור, אתה יהודי, כי מאמין אתה בבורא העולם, ומסדרו, ומנהיגו. שמתם לב? גם הפילוסוף, גם הנוצרי, גם המוסלמי, מי זה האלוה שאתה מאמין בו? הם כולם מתחילים בזה, מי זה האלוה? מה הרזומה שלו? מה הוא עושה? לפני שהוא הוציא את עם ישראל ממצרים, הוא ברא את העולם, הוא משגיח, יש שכר ועונש. תגיד משהו, זרוק מילה על האלוה. וכי לא היה לך לאמור, אתה יהודי ומאמין את בורא העולם ומסדרו ומנהיגו, הוא אשר ברעך והוא מטריפך לחם חוקיך, הוא ברא אותך, הוא נותן לך אוכל, וכדומה מתארים האלוקים, בהם יאמין כל בעל דת. ובגללם שואף הוא אל האמת ואל הצדק, ברצותו להידמות לבורא בחוכמתו ובצדקו. טוב, אנחנו, אין זמן עכשיו להיכנס לזה, אבל רואים פה שהמלך בוער על החבר. החבר התחיל ברגל שמאל. הוא התחיל ברגל שמאל, משהו הדליק את כל הפיוזים של המלך ברגע שהוא שומע את החבר, והוא מסביר לו גם למה. יש פה שתי נקודות. א', לא דיברת על האלוה, וב', אם אתה לא מדבר על האלוה, אז במה אתה מאמין? לאן אתה שואף? לאיזה אמת וצדק אתה מנסה להגיע? מה הוא מתכוון להגיד פה? טוב, אנחנו נראה את זה פעם הבאה בזאת השם. טוב, לפחות נכנסנו ליהדות, זה כבר חשוב. טוב, כל טוב לכם.